בקטנה. טוב, שלום לכולכם, אנחנו הגענו למילה ביקטה, עמוד אין היה שבת ב', פרק שמיני, פסקה י"ט, עמוד 148, למעלה בצד ימין. אם כן, ביקטה, מה זה ביקטה? אומרת הגמרא, בית שר וקטן. טוב, אומרת הגמרא, ביקטה נקרא באקטה. אם כן, המילה ביקטה, מה שקוראים היום ביקטה, המילה ביקטה, למרות שבגמרא, המילה ביקטה היא גם, היא רומזת לרמה. המילה ביקטה, לפי הגמרא, זה גם ביקעה, שדה, שדה פתוח. אבל לפי ההבנה פה של הגמרא, ביקטה באקטה, אומר רש"י, ביקטה בית שר וקטן, לרמה. אני מנסה להשתת את שני הלב. בית שר וקטן, באקטה בית שר. טוב? אז אנחנו קצת עסוקים לסוגיית הבית, ראינו בית אבו בית איפה, ראינו דלת, תש הדרך שם, דרג הדרך גג, ועכשיו עוד מילה אחת שקשורה לבית, ביקטה. טוב, בואו נקרא את הפסקה, פסקה קצרה, ונתחיל קצת לעבוד. כשם שההתייחדות, שמטרתה היא ההבלטה של החטיביות המיוחדת של המשפחה, ברוח השם הטהור, היא מקור העושר המאיך בכבודו, אור להמון גויים ואדם רב, ומאיר את דרך החיים לאדם היחידי ולמשפחה, עם כל הנלווים אליה, כפי שראינו בפסקה הקודמת בו בעטיפה, אני תכף חוזר רק לסכם את המשפט הזה, שהוא בעצם סיכום של השיעור הקודמת. אז כמו שההתייחדות, יש לו את המטרה שלה, ההתייחדות המשפחתית, יש לה המטרה שלה, כן ההתייחדות במובן הצר, עכשיו שימו לב, מה זה התייחדות במובן הצר? ההתייחדות הנובעת, ממקור שנאת הבריות והדאגה הפרטית הגסה רק לעצמו ולבשרו, עם מקור כל צרה ויגון לאדם היחיד ולרבים. טוב, נקרא עד הסוף. וביקטה, שאינה באה לאותו התוכן של הבית, וגם הבית שירחה בחיצוניותו, אם המבט הנפשי יהיה זה של הביקטה, שאינה קורה להתחברות של כינוס, של אומץ פנימי, המביאה ברכה במקום התרכזותה, ומפיצה אתנת חיים ואור יושר לחוגים רבים, אם זה לא יקרה, זאת היא הביקטה שהיא מקור הצרה, השנאה ורוע הלב, שכל רעת האדם באדם וכל המון הצרות כולם שבעולם המלא יוקות ממנה, עבודה, יש כאן משפטים מאוד מאוד חמורים. אבל אני אגיד רגע, אני אסכם את השיעור שעבר ונתחיל. פעם שעבר ראינו שהבית הישראלי, יש לכל משפחה, לכל בית, יש את הייחודיות האלוקית שצריכה להתגלות דרכו, ולא רק שצריכה להתגלות את הייחודיות הספציפית שמתאימה לבית הזה, אלא ברגע שמתגלה הייחודיות המשפחתית, הכלל ישראל הקטן, זה מקור הצדק, זה שורש הצדק לכל ההופעה הכללית של ישראל, של האנושות, של תיקון עולם. זאת אומרת, הבית כרת משפחתי הוא בעצם כלל תמציתי ותרכיזי, לכלל איכותי, כמו שאמרנו פעם שעברה, לכלל הכמותי שהוא כל החברה כולה. זה דיברנו פעם שעברה. יופי. אומר הרב, זה בתנאי שבאמת ההתרכזות שלך בתוך הבית שלך, בתוך המשפחה שלך, היא עונקת מהכלל הגדול, והיא למען הכלל הגדול, ואתה רואה את הבית שלך כתרכיז ותמתית של הכלל הגדול. אז אתה בא מהכלל, הולך אל הכלל, כלל פרט וכלל. אתה בא מהכלל הגדול, הולך אל הכלל הגדול, בדרך אתה מרוכז בכלל הקטן האיכותי, שהוא יצמיח אם הכלל הזה ייבנה כמו שצריך. הכלל הקטן, הוא יצמיח את הכלל הגדול. זה מה שאנחנו פעם שעברו. מצוין, זה המצב האידיאלי. אבל מה קורה, יכול להיות מצב. כמשל, כשאדם גר בבית גדול, כמשל, הוא גר בביתה, אבל הוא בעצם באקטה. יש לו מבט צר על הבית שלו. עכשיו תראו, מה זה מבט צר על הבית שלו? מה אני קורא? הרב כאן אומר, מי ששם לב לפחות פעמיים, שמקור כל הצרות, שומעים? מקור כל הצרות, זה הדבר הזה. אני קורא, כן ההתייחדות, שורה החמישית, שישית מן ההתחלה, כן ההתייחדות במובן הצר. מה זאת אומרת? התייחדות במובן רחב, זה שאני מתייחד כמשפחה פרטית, מתוך שאני מבין שזה בעצם כלל תרכיזי איכותי, שאיננו תהיה תוצאה טובה לכלל הכמותי. מציין שבוע שעבר. זה בטח. אבל אם אני מתייחד, כשאני מתייחד בבית שלי, במשפחה שלי, אני מתייחד התייחדות צרה, לא רחבה, כמו שאמרנו עכשיו, התייחדות צרה, מה זאת אומרת? ההתייחדות, כן ההתייחדות במובן הצר, עכשיו הגדרה, מה זה מובן צר? ההתייחדות הנובעת ממקור שנאת הבריות והדאגה הפרטית הגסה, רק לעצמו ולבשרו, אני רוצה תכף להתייחד. להתפרץ על המשפט הזה, אם במקרה מישהו יכול להביא בינתיים, אורות הקודש, חלק ג', אני אשמח לכל לכם כמה שקודם שם, היא, רק תראו את ההגדרה, היא מקור כל צרה ויגון. המקור של כל הצרה וכל היגון, גם לאדם היחיד וגם לרבים, לפרט לציבור, לפרט לחברה, זה זה שאדם חי במדרגת חיים, או באי מדרגת חיים, שנאת הבריות, דאגה פרטית הגסה רק לעצמו לבסוף. גם בסוף הפסקה אומר, וכל המון הצרות כולן שבעולם המלא, כל הצרות כולן, מה המקור שלהם, איפה יונקות? יונקות ממנה. מה ממנה? זאת היא הביקטה שהיא מקור הצרה, עוד פעם, מקור. השנאה ורוע הלב שכל ראת האדם באדם וכולי, הכל לא נקרא. אז רבותיי, יש כאן הבנה, הנה, כבר כבר, עכשיו השיעור. יש כאן בעצם הגדרות מאוד חמורות. אם אנחנו שואלים עכשיו לפי הכיוון הזה פה, מה מקור הצרות? הרבה רבה. מה מקור הצרות? מקור הצרות זה הדאגה הפרטית הגסה רק לעצמו ולבשרו, השנאה ורוע הלב. לא כדי להבין את זה, אני מקווה שמה שאנחנו ריקו עכשיו אתם מכירים, במכון מאיר זה א' שבא' שצריך להכיר אותו. לא, מה אתה צוחק, מלכים? זה הרצינות. למה אתה צוחק? אני מאמין שאתם באמת מכירים את זה. בסדר? יש בסוגיית העצמיות, בסוגיית יסוד הכללות, אורות הקודש ג' עמוד קוף ממזן. בסדר? אני רוצה קצת להיכנס לזה כדי דברים מאוד חשובים. עמוד קוף ממזן, אורות הקודש חלק ג' יש כאן פרקים שעוסקים בסוגיית הכלליות, יסוד הכללות, זאת הפסקה הראשונה, היסוד הכללי. אני הולך עכשיו לדבר על הפסקה הזאת, לעשות סילוף פה, לפחות רבע שם. בסדר? בואו נתחיל קצת לעבוד. אני קורא לאט לאט. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. הפרטיות, הדאגה הפרטית הגסה רק לעצמו ולקשור. ממילא זה מוליד צינת הבריאות. בסדר? האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. עד לכאן, ממה האדם צריך להיחלץ? כבר נפרק את המילים. מצד שני, זה מה לא, מה כן? אומר הרב, אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. טוב, חצי השני יודעת חריף, אני מתחיל. בואו רגע נפרק את המילים הראשונות של משפט הראשון. האדם. אנחנו יודעים שיש, המובן אדם, יש לו הרבה פירושים. שניים הפירושים הפשוטים הם אדם מלשון אדמה, ואדם מלשון אדמה לעליון. כל המילה אדם היא מולידה את המילה אדמה, במובן הזה שהאדם הוא בחינת א' ד' מ', עכשיו ממה? האם אתה א' ד' מ' ה', האם אתה א' ד' מ' ה', שאתה באת מן האדמה ואתה במדרגת האדמה, או שאתה א' ד' מ' האדמה לעליון, נפש באמית או נפש אלוהית. יפה, אז האדם כולל בתוכו שני ממדים, הממד האדמתי, האדמה, החומרי, הגשמי, הפרטי, האגואיסט, והממד הרוחני, אדמה לעליון, כללי וכולי תוכנית חדות. כשהרב כותב את המילה האדם, לא כתוב כאן אדם, היה יכול להיות כתוב כאן, אדם צריך להיחלץ. למה כתוב האדם? האדם המיוחד, האדם אותיות אדמה, האדם אי שם השם, לא דרשות משנים, האדם שמגלה את מדרגתו האמיתית כאן, שהיא מדרגת אדמה לעליון, אז האדם הזה ששייך למדרגה האמיתית שלו, שהיא השייכות אליה, קודש, אלוהי העליון. תראו עכשיו איזה מילים, רבך. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. מכונית צריכה כדי לנסוע ארבעה גלגלים. גלגל חמישי ספר, בבגל, בסדר. אבל לא, אני יכול לנסוע באופן תיאורטי, גם מי גלגל ספר, נכון? יפה. כשהרם אומר את המילה צריך, הכוונה שזה הכרח. חובה ככה. אדם צריך לישון מינימום פעם בשלושה ימים. אם לא ישן פעם בשלושה ימים, ימות. אדם צריך, מתישהו בחיים שלו, כדי איך הוא מודם שיש, לבוא למכון מאיר, לרכז זמן משמעותי, פחות חיים משמעותיים, כדי לפעול בתוכו עולם מוכנים. כל מה שהוא הכרחי, קיומי, בין מצד הגוף, בין מצד הנפש, בין מצד השכל, בין מצד הנשמה, הרב יגיד את המילה צריך. צריך במילים אחרות אחרונה, כוונה חיה. אין ברירה בו, זה לא המלצה, זה לא כל כך הספר, זה ארבעה גלגלים שבלעדי מה אותו לא נושא. האדם צריך, יפה, מה צריך? להיחלץ. נחלצתי מצרה. המילה להיחלץ היא מילה חמורה מאוד. כאילו אני נמצא באיזה בור, ואני עכשיו חוז ושלום במערב שהאויב מחתר אותי, ואני צריך להיחלץ מזה. להיחלץ זה מילה חמורה. כאילו אני נמצא באיזה מצור, נמצא באיזה שבי, נמצא באיזה סוגרים עליי, כן? ואני צריך להיחלץ. לברוח. מגיע, לא מגיע. לברוח, כי בזה תלויים החיים. תמיד. תמיד. 120 שנה, 24/7. לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, לא משנה באיזה מצב אתה. זמן מסוים, מקום מסוים, סיטואציה בחיים, תמיד. האדם צריך להיחלץ תמיד. ממה? זה משפט חמור. אני לא עושה את זה קצת דרמטיזציה. כן? האדם, זה הידיעה. חיה, מוכרח, אין ברירה. להיחלץ, לברוח, כמו מאש, קיומי. תמיד. ממה אני צריך לחלץ תמיד? ממה? אומר הרב, ממסגרותיו הפרטיות. יש איזה משהו שסוגר עליו, שקולה אותך. מה? הפרטיות שלך. המציאות הפרטית של האדם, אדם שמתייחס אל עצמו כפרט, ולא כפרט היונק מן הכלל, תרגום, איזו דוגמה למשל, אדם שמתייחס אל עצמו כשמש, ולא מתייחס אל עצמו כקרן, שיש לה מקור השמש, ויש לשמש, לשמש הכללית הזאת, יש הופעה ייחודית בקרן שלך, יש שמש ספציפית בקרן שלך, אדם שלא מתייחס אל עצמו כפרט היונק מן הכלל, כנציג של הכלל, אלא כפרט, הוא, זה מוריד את עולם לעומק הקטנות, אין כסף סיסון גשמי מוכנס, אז למה? אז האדם צריך להיחלץ תמיד ממה שקולה עליו. קולה אותו, מה שסוגר עליו. מה קולה אותו וסוגר עליו? הפרטיות שלו. כבר, שרד. כן? שורה זה ההפך מה שאנחנו מכירים, נכון? אנחנו בעולם של הפרטה. אנחנו בעולם של מימוש עצמי, ותדאג לעצמך, ולפור הפוך מה, אבל אדם בא למכון מיר, זה הדבר הראשון שלומד. הוא לומד שבעצם, כבר נפתח את זה, הוא לומד שהפרט יונק את כוחו מהכלל. בוודאי בכלל ישראל. כמו שאנחנו כותב באורות, הפרט זה נגד כוחו מכנסת ישראל, מכלל ישראל. אני אגיד הרגע בצורת יותר עמוקה. הקדוש ברוך הוא ברא כלל. הכלל הזה מתפרט להמון המון פרטים. כל פרט הוא קרן של שמש, קרן ייחודית של השמש הגדולה הזו. ולכן כל פרט הוא מגלה איזו פונקציה שמייחדת אותו. ברגע שיש הרבה קרניים, שכל קרן היא מגלה ייחודיות אלוהית אחרת, גילוי אלוהי אחר. ממילא לא רק, אם אני מבין שהמקור שלי זה הכלל, ואני מבין שאני רק פרט אחד, מגלה זווית אחת של הכלל הזה, ויש עוד המון זוויות אחרות שצריכות להתגלות על ידי כל אחד מהפרטים האחרים, אז לא רק שאני לא ארצה באי הצלחת השני, אלא אני אעזור לשני שיצליח גם הוא, כי הוא מגלה חלק מסוים, קרן מסוימת, ייחודיות אלוהית מסוימת, זווית אלוהית מסוימת, שאני לא יכול לגלות אותה. אני אתן דוגמה מטופשת לחלוטין, בסדר? אני מגדל עגבניות. דיברנו על זה אולי פעם לשיעור, נראה לי. ודניאל מגדל מלפפונים, ונראה מגדל גם. איזה יופי שכל אחד מפרגן לשני, ומשהו יצטרך לגדל, זה שיר למצלת. ואני מגדל מלפפונים. אז יש סלט מלפפונים, לא יש סלט ירקות. שגזור והדבק. האם אני שמח בכישרונות של השני? האם אני שמח בהצלחות של השני? התשובה אצל איש האמונה. ודאי שכן, למה? כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא ברא את הכל, הכל ברא לכבודו. והכוליות שמגלה את הכבוד, את הכובד, את המשקל האלוקי, היא מתפרטת בהמון המון פרטים. בכל פרט, הוא בעצם סעיף אחד, זווית אחת, נקודה אחת, עניין אחד, בתוך המכלול השלם של הכלל הזה. אז לא רק שאני לא צרה בך, אלא איני שמחה בהצלחתך, כך זה אמור להיות, אצלי שאני אמור להיות. וברגע, רק עוד משפט רגע, ברגע שאדם פרטי, הוא בעצם אומר לעצמו, אני הכל. הוא אומר לעצמו, אני הכל, הוא בעצם לא מזהה שיש מקור אחד אלוהי. והמקור האלוהי בעצם מראה את הכל, ואם הוא ברא את הכל, אז כל אחד מהפרטים שהוא ברא, יש אישיות, יש חשיבות, יש משמעות, יש ערך, יש תפקיד, והוא יכול למלות את התפקיד שלו, שאני לא יכול למלות אותו. אני לעולם לא אוכל להחליף אותו, והוא לעולם לא אוכל להחליף אותי. אני אגיד אולי משפט בשם הרמב״ם, אבל פחות או יותר נגיד את המשפט. ברוך אתה. אני אגיד רגע משפט, תודה רבה. אני אגיד רגע משפט אחד. אומר הרמב״ם, אין המשפט הזה. תזכרו את המשפט הזה. אין ברוחני פרטי, אין בחומרי כללי. אפשר גם להגיד הפוך את המשפט. אין בפרטי רוחני, אין בכללי חומרי. אני מסביר. דניאל, מה יוצר בינינו הפרדה? כל אחד רואה את עצמו כפרט, כנפרד, כנבדלים. מה הופך אותנו? על פי איזה קריטריונים אנחנו רואים את עצמנו, כל אחד כפרט לעצמו, כנפרדי. מה? עכשיו. אסור לי להתקרב אליך בעידן הקורונה, נכון? למרות שאני עם השיחה וחולה שהחלים, אז בסדר. תגידו, אני יושב על יד אני אלה שלך. מה מפריד? הגוף החומרי יוצר הפרדה. כל דבר שהוא חומרי, הוא מפריד. יופי. מה מחבר עכשיו בינינו בשיעור הזה? לא, אבל מה מחבר עכשיו בינינו? עכשיו שאנחנו מדברים, הרוח, המחשבות, הרצונות, הנשמה, נכון? לא, כל מה שהוא חומרי, משפט עקרוני, כל מה שהוא חומרי הוא פרטי. חומר בהגדרה שלו זה הכוונה פרטית. כל מה שהוא רוחני, בהגדרה שלו הוא כללי. אתם דוגמאות, הגוף, חום, מפריד, הרצון, המחשבה, מחברת, מכלילה. אז כל דבר שהוא כללי, הוא חייב להיות רוחני. כל דבר שהוא פרטי, הוא חייב להיות חומרי. טוב, אם אני בא למכון מיר, מה שאכפת לי זה לגדל את עצמי מבחינה רוחנית, אני אדם חומרי. כי אני פרטי. ואם אני אדם שמתגייס לצבא מכוח עם ישראל למען עם ישראל, אז אני כללי, אז אני רוחני. כמובן, יש רוחניות שמתלבשת בקודש, מתלבשת בכל סוגיות שלמות, אבל כל דבר שהוא פרטי הוא חומרי, כל דבר שהוא חומרי הוא פרטי. כל דבר שהוא רוחני הוא כללי, כל דבר שהוא כללי הוא רוחני. כי זאת ההגדרה של הדברים, החומר הוא פרטי. והרוח הוא כללי. בין אם רוח זה רצון עכשווה, או כל החומר השנייה, כל החומר הנשמה. לכן, תיפתנו לרגע. לכן, כשהרב אומר בעצם את המשפט הראשון, האדם צריך להיחלץ תמיד עם מסגרותיו הפרטיות, מילים אחרות, האדם צריך להיחלץ תמיד עם מסגרותיו החומריות, כי אם אתה, אין לך אלוהים, אין לך מקור רוחני, אז מלא אתה חומרי, אז מלא אתה פרטי. הממלות את כל מהותו, לכן אתם שואלים אותי לעניות דעתי, הדבר הראשון, שבחור שמגיע למקום מהיר צריך להתחיל לעבוד עליו, ואין לו אפשר אחד מהמחקים, זה לסלק מעצמו את הפרטיות, שזה בעצם במשפט אחר, לסלק מעצמו את החומריות. ולכן, כשאדם הגיע למכון מיר, לפני עידן הקורונה, בבניין החדש, איך שהוא נכנס, כאן הוא נכנס לדבר ראשון, כיתת אמונה. כנסת הניחה, פאק, כנסת את אמונה. מה קורה שם כיתת אמונה, מה אמור לתרות שם? עכשיו אני מתחיל ללמוד אמונה. עכשיו אני מתחיל ללמוד שהאומן, הקדוש ברוך הוא, אלה באומנות, למה זה? הוא מתגלה מכלל אל הפרטי. ואני קרן של שמש, אני לא מחזיק מעצמי, שאני השמש כולי. ממש לא. תנו לי עוד טיפה לפני שלא צריכים החשובות רק בזה. האדם צריך לחלץ תמיד מסגרותיו הפרטיות, זאת אומרת החומריות, באותו דבר. האדם הזה, כן, ואכן זה היה אדם בי הידיעה, זה האדם ששם השם בקרבו. אדם ללא ה', אדם שהוא אדמה, שהוא חומרי, הוא לא יחלץ מהפרטיות שלו, הפוך. הפרטיות שלו היא חומרי, החומריות שלו היא פרטית, הפוך. האדם בי הידיעה, האדם המעולה, האדם המעלה, האדם, שם השם שבאדם, הוא באמת צריך לחלץ, הוא מסוגל לחלץ, הוא דורתיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו של האדם הפרטי הזה, החומרי הזה, סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. ודרך אגב, ובהקשר הזה זה בכלל לא משנה. האם כל הרעיונות שלי, והמחשבות שלי, והשאיפות שלי, וההתעסקות שלי עם עצמי, בממד הפרטי, האם היא לובשת לבושים של חול, האם יהיה לי שליצל באחות תהוריים, או האם זה לובש לבושים של קודש, איך אני, קדוש צדיק פרטי, גן עדן שלי, עולם הבת שלי, הכל אני והכל פרטי, בין בקודש ובין בחול, הייתי אומר אפילו יותר חלק מזה, הפרטיות בקודש היא יותר מסוכנת מהפרטיות בחול. כי לפחות הפרטיות בחול, אתה יודע שאתה בחול. אבל הפרטיות בקודש יש לך איזה מין סימוי עיניים, אתה עיוור, שכביכול יש פה קודש. אבל אין פה קודש, כי אתה אדם פרטי. נביאה הצדיק, אתה קיבלת מצוות תפילין כפרט? אתה עמדת בהר סיני כפרט מול ריבונו שלנו? אתה עמדת בהר סיני כפרט מול הר סיני? אתה עמדת מול הר סיני כפרט שהקדוש ברוך הוא אמר והיו לו כלדך כפות מן הנפש? מה כן, עמדת כפרט? הרב חלה כותב יותר חריף מזה. אבותינו הצדיקים הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שהוא ודאי לכאורה יותר צדיקים מאיתנו ויותר צדיקים מדור המדבר שקיבל תורה. לכאורה. למה הם לא קיבלו תורה? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לאברהם, יצחק ויעקב? תשובה. כי הם עדיין לא התגלו כעם. תורה ניתנה לעם. אני לא רוצה לטרטר אתכם פה עם ספרים, אבל אם יש פה ספר אורות, בקרבת מקום, אני אשמח לקרוא משהו. אל תלכו, יש פה אולי, אני צריך לספר. אם יש פה ספר אורות. אתה עכשיו שואל עוד שאלה, אנחנו לא אומרים שהתורה לא בונה את האדם כי האדם טוב. דרך אגב, עוד טעות חמורה שזה נושא אחר לגמרי, אדם שלומד תורה זה לא לתקן את המידות שלו או לעשות מידות עושה. התורה זה סדר אלוהי עליון, זה להיות שייך לקומה לרוממות אלוהית. על הדרך זה גם מתקן את המידות שלו. על הדרך זה גם בונה אותי כפרט יותר טוב. אני קורא גם משפט אחד שאני לא יכול לא לקרוא אותו, שני אחד. אורות ישראל, פרק ב', פסקה ג', אני קורא משפט אחד. אבל מכוח מה הוא מניע תפילין? כשאתה אומר לשם יחוד קודשה וחול שכינה, בשם כל ישראל, הנה אני בא למניע תפילין. מה זה בשם כל ישראל? אתה מניע תפילין למי שעכשיו נמצא בים ולא מניע תפילין? או בשם כל ישראל כוונה? כלומר, אתה מניע תפילין במקום כל ישראל? זה הכוונה בשם? או אתה מניע תפילין מכוח כל ישראל שקיבל תורה, ואז גם נביאו, כן, שהשם השקורא לא תקבל תורה. הנה, אני קורא לך. אורות ישראל, פרק ב', פסקה ג'. היחס של כנסת ישראל היחידה, היחס של כלל ישראל במוסד הרוחני של כנסת ישראל, לכל פרט, לכל יחיד, הוא משונה, הוא שונה מהיחס שבין הגוי הפרטי לריבונו של עולם, או הגוי הפרטי לכלל האומה הגוי. נעזוב ולקרוא. אני קורא רק את המשפט שקשור אלינו. לא כן בישראל. איך זה עובד בישראל? מול הגוי. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחיד. כל יחיד, כל פרט מקבל את נשמתו מכלל ישראל. ולכן, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, אם אני כפרט, ברעיון, במחשבה, ברצון, בפועל באמת אני יכול לקרוא. אבל אם ברעיון, זה אצלי בעצם מבעבע במחשבות שלי, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, אני חי בעם ישראל, עם ישראל בו חילוני, יש בו מחלל לשבת עוד, חברים שלי לשעבר, המשפחה שלי, אני בקומי, בתוך הפסולה, נעשה פה עוד קיר אחד, נכנס בפנים, וזהו, שלום עליך. מכיר את האווירה הזאת? בעלי תשובה זה מאוד מצוי. אז לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשבת מכוח חלומים בוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, אם אדם כפרט חושב שיכול להתנתק מכלל ישראל ולהיות צדיק קדוש פרטי, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. לא צריך, הוא מתאבד. זה כמו עובר שנמצא ברחם אמו ומקבל את כל החיים שלו מחבל הטבור. ברגע חס ושלום, מחבל הטבור התנתק, העובר הזה מת. אז העובר זה כל פרט בישראל, בסדר? הרחם זה כלל ישראל. מה שמחבר בין כלל ישראל לפרט הזה זה חבל הטבור. נקרא חבל הטבור, העובר מת. לצערי הרב, אני פעם נקרא את הסיטואציה, שלא נדע חס ושלום, כשהיא הייתה בהיריון, מתקדם אם אני לא טועה, עשתה תאונת דרכים, ונכנסה בעצם חזק, בסדר? משהו שם זז, נקרא חבל הטבור, והעובר מת. אז ככה צריך להתייחס לפרט יחס לכלל ישראל. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו, הפרט הזה ממקור חיותה, כי מקור חיותה זה הכלל. הוא גדולה עם משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. כי כל אחד מהפרטים בישראל הוא מקבל את כוחו ונגד כוחו מהכלל. ומשום גדולה משום ככה הזדקקות, הזיקה, השייכות, גם, אם אני מזיקה של הפרט מהכלל, ואני גם זקוק לכלל, כמו אתם מחיים, ילדיו אני לא חי. אז אם יעלה לדעת להינתק מהאומה, צריך אולי לנתק את נשמתו ממקום חיותה. וגדולה היא משום ככה הזדקקות שכל אחים ישראל נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, זה נפלו לנו גם הרבה דברים. למה בכלל ישראל יש איזה מין שייכות אל הכלל, שצרנו רב נגדל הרבה פעמים רק במצל את ראש, או מלחמות, שהפרט מוצא למצוא את הלב שלו. יהודי יהיה בצרה בסוף העולם, כל מדינת ישראל לרגן עליו. רק במסע הזה. למה? כי כולנו שייכים לאותו שחותה שמש. באמת, שחותה שמש. אני רוצה רגע לחזור רגע לאורות הקודש. האדם צריך לחלץ תמיד מסגרותיו הפרטיות הממלות את כל מהות. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק הדבר גורלו הפרטי. אמרתי, בין גורלו הפרטי החומרי, המנסה הקריירה, בין גורלו הפרטי רוחני, קדושה, גן עדן או לרבה, שזהו רק שני אחד, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. במקום להיות קרן של שמש גדולה, אז אם אתה קרן של שמש, אז גם אתה גדול. כי השמש נמצאת בתוכך, בערך המייחד אותך. אתה נהפך להיות אדם כזה קטן, זה הפוך על הפוך. אדם שחושב שהפרטיות שלו היא הכל, נהפך להיות כזה גמל. אדם שמבין שהפרטיות שלו היא חלק מגל הרבה יותר גדול, הוא מאוד גדול. ואז מנו גם נותן מקום לחלקים אחרים, והוא משלים אותו, הם משלים אותו, הוא משלים אותם. שזהו מוריד את האדם, תראו מה כתוב, מי שכל החיים שלו זה רק את גורל הפרטי שלו, בין ברובד החומרי ואפילו ברובד הרוחני, זהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, כי הוא בכלל לא מסתכל נכון על החיים, על המציאות. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה, אני מסביר את ברמה פסיכולוגית פשוטה, כיתה א', אדם שחושב שהוא הכל והוא המוצלח בהכל, הוא הכי חכם, הכי יפה, הכי עשיר, הכי הכי יפה, ובינינו יש יותר חכם מיותר עשירים יותר יפים. ותמיד יהיה מתוסכל, כי תמיד הוא רוצה להיות הכי טוב מכולם, יותר טוב מכולם. הוא הכל, הוא לא זקוק לאף אחד. אותו מורה שהוא זקוק מאוד להרבה מאוד אנשים, שיש לו חלקים שאין בו חלקים. שזהו מוריד את אדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים מסובבים בזה. התרבות המודרנית שחיה בעולם של הפרטה, של פרטיות, תרבות מנוסרת, סובלת, אבל בשביל הפחות זה מתק שפתיים וזה מין דבש. כן. עכשיו משה שואל שאלה חמורה מאוד חשובה מאוד. האם מה שאנחנו לומדים עכשיו זה רק איפה המחשבה שצריכה להיות מונחת? או יש לזה גם נפקא מינות מעשיות בזה? תשובה. ברור שאדם שבנה עולם מחשבי, עולם מוכני, עולם פנימי, שבעצם הוא קרן של שמש, הוא פרט מתוך כלל, ולכן הוא שמח בפרטיות שלו, הוא שמח בפרטיות של אחרים, הוא מנסה למצוא את ההרמוניה ואת הפרטים כדי לממש את הכלל בכל, כשהוא יגיע לשלבים בחיים, שהוא צריך לקחת הכרעות בחיים, ברור שהוא ייקח הכרעות כלליות ולא פרטיות. אני עושה דוגמה, זה לא? איזה מקצוע אני בוחר? והשאלה איפה המשרד צריך אותו? מה האנושות צריכה ממני? איפה אני גר? איפה זקוקים לי? זה לא נשאר, זה לא נשאר תיאורטי. אני מסכים שבתקופה שאתה נמצא במצבים, זה מאוד תיאורטי. כי אתה לומד על היותך קרן של שמש. אבל אתה עדיין לא מצליח לממש את הקרן שלך כחלק מהשמש, באופן מעשי. כשאדם יוצא מבית המדרש, יוצא אל החיים, וגם בינינו, גם בתוך בית המדרש, אם אדם לומד תורה כפרט, מכוח המבט הכללי הזה, ולמען הכלל, בהשפעות הסגוליות ובהשפעות המעשיות, אז הוא גם כללי בפועל. נכון שהוא כרגע, אתה לא רואה את זה בפרוטות חומריות מעשיות, אבל זה ודאי שאדם חייב לבנות בתוכו, אם אתם שואלים אותי, אני יודעת, לפי הפסקה הזאת, וזה מקור הצרות אם לא, כן, אני תכף חוזר לעניין. מה אדם צריך לבנות במכון מי? מה אדם צריך לבנות בתקופה שקצת במכון מי? תשובה, צריך לבנות מדרגה כלל ישראלית, שווה מדרגה רוחנית, שווה מדרגה אלוקית, שהיא כל כך תהיה יצוקה בתוכו, שקשו יצא אחר כך למציאות הסובבת, שהמציאות הסובבת היא הפך הגמור ממה שאמרנו עכשיו, הוא לא רק שהמציאות לא תרמוס אותו, ותארוס את כל לא תרמוס אותו, תארוס את כל שהוא בנה פה, אלא הפוך, הוא יאיר את המציאות מתוך הכלליות שלו, גם באופן מעשי, הוא החליט החלטה להיות. כמובן, בלי לשכוח את הפרטים שלו. והפוך, וככל שהוא יהיה יותר כללי, הוא יצליח יותר למס את הפרטיות שלו, כי בעצם, ככל שאתה יותר מבין שאתה חלק מכלל גדול, אתה יותר ממוקד בפרט הספציפי ומחלט אותך, כי זה התפקיד האלוהי שאתה מחויטיל עליך. אז אתה ממש את התפקיד פרטי האלוהי שלך, שהוא חלק מסך התפקידים האלוהים, כולל לזה. גבור. כן? אומר שם שהפוך על הפוך. בעצם להיות כללי זה מה שמאפשר לי, מימוש עצמי. זה מה שכתוב, אני פשוט קורא מה שאתה אומר. אבל צריך שתהיה מחשבתו, אני ממשיך, אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסודו, ויסוד רעיונותיו, נתונים להכללות, הכללות הכל, הכל ברי לכבודו, הכללות האנושות, הכללות ישראל, כולה. ומזה, אומר שם משה, תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. אם אני, אם יש, אם הכבוד ברא עולם של אלף חלקים, ואני חלק אחד מתוך האלף, אז אני מאוד נאמן לחלק שלי, ומאוד שמח בחלקים אחרים שמצליחים גם הם, ואז יש לנו תמונה. מצוין? שפתי רובות, זה עכשיו נורא והיום מה שכתוב פה. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, תזכרו את זה, ככל שאדם הוא יותר כללי, ברמת המשאבות, ברמת הרעיון, ברמת הרצון, ברמת השאיפות, ומלא בעזרת השם אחר כך הוא תרגם את זה גם להתפתחויות מעשיות, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. כי הוא באמת מכוון נכון. עכשיו מביא הרב זוהר, כי שם מלא, שם השם, שם מלא, שם מלכי ובכי, חל על עולם מלא, ולת שכינתה, ואין השכינה, שריה באתר חסיר, אין השכינה שורה במקום חסר. ומי זה המקום החסר הזה? וכיוון זה באתר חסיר או פגים לשריה, כיוון שבמקום חסר או פגום, השכינה לא שורה, איך תשרה באתר, במקום, שהכל נטול וחסר? תראו המשפטים, איזה מילים קיצוניות. הכל נטול וחסר, ואין שם כי נקודה דלה מצערה, לשון צער, ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבד. אז פרטיות שווה נטול, חסר, נקודה דלה, מצערה ואפסית. שכינה לא יכולה לחול במקום. אז מה זה באקטה? אדם נכנס לתוך הבית שלו, מתייחד בתוך הבית שלו. נכון, אם אתה רואה את הבית שלך ככללי, כתרכיז כללי איכותי, לכלליות הכמותית, מצליח. אבל אם אתה רואה את הבית שלך במבט צער, שאתה עכשיו רק אוהב את עצמך, את הבשר שלך ואת עצמך, את הגסות שלך, ולכן אתה שונא את הבריאות, כי כל מי שהוא לא אתה, הוא נראה לך, גונב לך משהו, מפריע לך משהו, אתה גומם במאבק איתו, זה מקור הצרות. כי מקור הצרות זה בעצם חוסר ההבנה של השייכות אל המקור האלוהי. עכשיו תראו, זה כתוב אצלנו, כבר שלא תכם, כבר כבר. כן ההתייחדות במובן הצר, חוזרים אלינו. ההתייחדות הנובעת ממקור שנאת הבריאות. איך אדם יכול להגיע למצב שהוא שנאת הבריאות? ממקום, והדאגה הפרטית הגסה, רק לעצמו ולבשרו. אם אני קרן שחושב שהוא שמר, אז הבעיה גדולה מאוד. הדאגה הפרטית הגסה לעצמו ולבשרו, אדם שמבין את עצמו ככולל את הכל, כשלם, כלא חלק, כלא פרט, כלא צריך את השלמת הפרטים אחרים, כלא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר הרמוני, אז אם אדם חי במדרגת חיים הזאת, בתת המדרגה הזאת, הדאגה הפרטית הגסה רק לעצמו ולבשרו, היא מקור כל צרה ויגון לאדם היחיד ולרבי, יש פה גם עוד מה לדייק, לכן דיקטה יכול להיות, שאינה באה לאותו התוכן של הבית, וגם הבית יכול להיות, א' בית צער כמשל, בבית יכול להיות לחיות בבית רחב, אבל השקפה שלך היא על הבית הרחב שלך, אתה בבית צער. אז א', הביקטה כפשוטו, שאינה באה לאותו התוכן של הבית, אלא רק פרטיות גסה, חומרית, ללא שייכות אל הכלל. ב', וגם הבית כשרחב בחיצוניותו, אני גר בווילה 200 מטר, יופי, אבל אם המבט הנפשי יהיה זה של הביקטה, בתוך הבית הרחב אני מאוד צער, במבט שלי, במחשבות שלי, וכו', שינה קורה להתחברות של כינוס, של אומץ פנימי, המביאה ברכה במקום התרכזותה מצד אחד, כמו שלמדנו פעם קודמת, מפיצה עדנת חיים ואורש לחוגים רבים, זאת היא הביקטה, שהיא מקור הצרה, השנאה ורוע הלב, שכל רעת האדם באדם, כל הרוע של אדם כלפי זולתו, עיניו צרות בזולתו, עיניו צרות בהצלחתו, כל זאת במאבקים, כל במלחמות, וכל המון הצרות כולן שבעולם המלא, יונקות ממנה. אתם מבינים את החומה של הדברים? מיד, כן. צריך ללמוד בעניין אמונה. אתה לומד בעניין אמונה? מה, צריך ללמוד. בעניין אמונה, עשרות עשרות שיעורים רק על זה. אין פרטי. נראה, אני יכול להתחריף? אני יכול להתחריף איתך? רגע, אני יכול להתחריף איתך? אני עכשיו מביא זמל, קוטץ לך את הזרת, שם אותה לשולחן. מה הבעיה בזרת להיות פרטי? מה הבעיה? מה זה משנה אם היא פה או פה? צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את זה. תקשיב, טוב. טוב. במבט הרוחני הפנימי, אני יונק מהכלל ושאחר. במבט המעשי, יכול שאדם מסוים, סוג חברה מסוים, אני לא רוצה להיות איתה בקשר רציף יומיים. אני מכיר שיש בעיה לחלק. אני מכיר שגם היא חלק מהכלל. צריך ללמוד הרבה אמונה בשביל זה. יש ספר שרם הרב קרא לספר הזה, אורות האמונה, שהרב מוכיח איפה נמצאת האמונה בכפירה. נריה, תקשיבו, זה סוגיות כבדות שצריכות לימוד רציני. כמה זמן אתה פה? אתה לומד אמונה? אני שומע. אתה לא לומד אמונה. תעשה תשובה מיד, תתחיל ללמוד אמונה. מה אתה לומד, גמרא? מה אתה לומד? תעשה תשובה מיד, תלמד אמונה. אל תפתח את הלימוד האחר שלך. אתה חייב ללמוד אמונה. אמונה היא בעצם המקצוע בתורה, שמברר לנו א', את הערך האלוקי שיש בכל מדבר. גם אם כלפי חוץ, הוא רחוק כרחוק מזרח ממערב, מהמימוש של הממד האלוקי. אז קודם כל, הכרת ערכו. ב', איך אני מתייחס אליו, גם מצד סגולתו וגם מצד בחירתו. אז יכול להיות שברמה הבחירית, אני שומע מה קורה, אחרי כמישכם אבל תתקרב לרשת, אבל תתחבר לרשת, יכול להיות, למרות המשך. אבל זה שאני מתרחק ממך, זה נובע מתוך שאני מכיר את הרכב. הסגולי, הפנימי. עכשיו אתה שואל שאלה חמורה, אני לא מזהה אצל אותו האדם המתבולל, הכופר, וכולי, לא מזהה את הגרעין האלוהי הנמצא בסגולתו, וגם לא מזהה איך באופן מעשי הוא מגלה משהו מהדבר הזה. יפה, לכן צריך ללמוד אמונה. כדי לזהות את שני הדברים שאמרתי עכשיו. א', את הגרעין הפנימי החיובי האלוהי, ב', איך הוא מממש את זה בצורתו, לראות שזה 0.00 על תמות. נריה, תביא לי עכשיו אורות התורה. עכשיו תביא לי אורות התורה. אורות התורה. אתה יודע מה אורות התורה? אם באתי לשיעור הזה רק כדי לכסח אותו. זה לא כסף אותו, זה כסף עצמנו. רגע, מלאכי, אני באמצע ההתפרצה. באמצע ההסתערות. אתה מפתח לסתום כלים לבנה. אני קורא לך דברים חמורים מאוד. לא לך, אני קורא לכולנו. מה קורה כשאדם לומד רק את התורה הנגלית? התורה הנגלית, הלכה. זה משניות ההלכה, זה בעצם מקרה דין. זה הלכה בעצם. מה קורה כשאדם לומד רק את התורה הנגלית ולא את התורה הנסתרת, לא את המקצוע שמגלה לנו פנימיות הזאת. את הסוד שבכל דבר, הסוד האלוהי. אומר הרב, אנו רואים, אורות התורה, פרק י' פסקת הדבר, אנו רואים, כשמביטים על העולם, לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, של הנגלות שבתורה לבד, כשאני מביט על העולם, אני שופט את העולם, רק לפי העולם הנגלה. מה אני רואה? יהודי מחלל שבת. מה אני רואה? יהודי חד מיני. מה אני רואה? יהודי מתבולל. בסדר? אז אנו רואים שאם המבט של האדם הזה הוא מבט נגלה, מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה בלבד, מקצוע הלכה. כשאני לומד הלכה, זה מה גלוי, שומר שבת, לא שומר שבת. שומר תורת המשפחה, לא שומר תורת המשפחה, אוכל כשר, לא אוכל כשר. זה שחור לבן, נכון? כמו הבגדים שלי, לא כמו זה כחול לבן, שחור לבן. זה בפנים, זה בחוץ, בסדר? אז אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו, מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, קראנו לזה משנה והלכה. מקרה, דין, פסיקת הלכה, בלא השפעתה של תורת חסד, בלא ללמוד את החלק של התורה שהיא תורת חסד, כלומר, הנובעת ממקור ההשכלה האלוהית הצפונה, יש איזה שכל אלוהי צפון, זה מקצוע האמונה, זה פנימיות התורה, שורשון נבואה, כולי? אז אם אדם לומד רק את הנגלות ולא את הנסתר, ממילא הוא שופט את העולם רק על פי המבט הנגלה ולא על פי המבט הפנימי הנסתר, לא על פי ההשכלה האלוהית הצפויה, מה יקרה לאדם הזה? מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. האדם הזה יהיה מאוד דיני, מאוד ביקורתי, או שאתה שומר שבת, או שאתה לא שומר שבת, או אתה עם אלוהים, או אתה לא עם אלוהים. ושנאת הבריות, אתה לא עם אלוהים, שונא אותך, אין לי קשר. ג' וייאוש, אני מתייאש, בוא נאמר, יהיה עם כל החלק הזה שלך. אני לא רוצה לגלל. ואין דרך לעמוד במעמד נפשי, מטובל בקדושה, בדור שפרצות רבות מזדמנות בו, נעזוב עכשיו, כי אם בהצטרפות צריך לצרף של הדייקנות העולה מההשפעה של התורה נמדת, דייקנות ההלכתית המדויקת, מה אנחנו רוצים לעשות? עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה, שאז מתמזגים, לאחד הזה עם התורה הפנימית הצפונה, שאז מתמזגים החסדים והגבורות, ויחד, החסד הפנימי והגבורה החצונית, כלומר חסד כפי שהוא בפנים, והגבורה כפי שהוא רואה את המציאות החוץ באופן נוסי, ובאים לידי מיתור. חייבים ללמוד את ההשכלה האלוהית הצפונית. חייבים ללמוד את החסד ואור פניה של התורה הצפונית. קוראים לזה במכון מאיר, לימוד חובה. תראו, אני יודע, אני הולך לשאול אותו כמה שאלות, אני לא שואל אותך, אני הולך לשאול אותו כמה שאלות, ואני יודע מראש מה התשובות. בסדר? שמתי להם, שאלתי אותם, הוא לומד אמונה. שאלה שנייה, יש רב במקום מיר? אין לך באמת רב. אין לך באמת רב. אתה, מה, אתה בתשובה? אתה כמו אחד שלומד רפואה לבד. אני אלך לא בנים, חדמי. מי הרב שלך? ספר. מי? אתה מדבר איתו על זה? הוא מדריך אותך על השאלות האלה? שאלה, הוא רב במחמים? כן? הוא רב רשמי במחמים? אז תבדוק את זה. אתה לא רשמי. לכן אני מציע לך שתי הצעות דחופות ביותר, עכשיו. שעה אחת, בדקה. עכשיו, עכשיו, מי כאן אחראי על חלוקת הרבנים? אתה לא, אני יודע שאני לא משכנע אותך, אני יודע שיהיה אפשר לך עוד פקיר, וגם זה לא יעזור, ואני יכול לפגש עוד חמש שנים, ואז אני איפה תהיה. לכן אני מצליח לשלוש הצעות. א', נלך לרב שמעון בן ציון של פליק רבנים, תגיד לו אני רב, ב' תלך לדני, שיתן לך 100 פטיש, פטיש 100 קילו על הראש, ותתחיל לחבר לדני, ג', תתחיל מאוד אמור. ושלושת הדברים האלה זה אותו דבר. ואם לא תעשה את זה, אל תגיד לו אמור. אני מדבר לך כאילו אתה הבן שלי, ופגשתי את העיניים שאתה רמת, נוספתי פה לכיסא הזה, עושים ממש. פגשתי הרבה בעלי תשובה לפניך עוד לפני שמונת, אני אתה מטה? איך? אז אני פה קצת יותר מפה, בסדר? פגשתי בעלי תשובה שלא הקשיבו למה שאתה אומרים. ונפגשנו אותם אחרי שנים, איפה אני? אני מדבר אליך מרחמי ומאבא. דני פה לקרוא לו, אתה מפתח. דני פה לקרוא לו, אתה מפתח. לקרוא לו על הדיון שאתה מנהלים אותי. אפשר לקרוא לדני?
דני!
בואי.
דני!
קודם כל, אם לא הייתה קורונה, הייתי מנשק את הבחור הזה. אבל מנשק אותו, את נריה. הייתי מנשק אותו, אבל בנשיכות קשות מאוד. אין לו רב, הוא לא קשור אליך, והוא לא לומד אמון. הוא שואל שאלות, אומר דברים, שאני שומע את הדברים. אני לא מתפס, אמרת לו, מי הרב שלך במכון מאיר נקודה? הוא לא הנושא, הוא רק נציג, משל, לכולנו. אתה יודע? מי הרב שלך? ב' שי. איך אתה חלק שלם של התורה אתה לא לומד? אני יכול לשאול שאלה אישית, אתה נראה לי בחומת מאותו. אתה רואה שלפעמים אתה קצת דיני, קצת דיפורטי? כל דבר. הרבה דברים מסוים בחיים, אתה רואה? אתה ביקורתי יתר, אתה מזהה את זה? משהו, על חבר שלך בעבר, לא משנה. בסדר, אני צריך לשאלתי ביקורתיות יתר, אתה מזהה קצת יתר? מה? לא מזהה. מה? יש בך קצת ייאוש מהעולם, מהחברה? אין לך ציפיות גדולות מעם ישראל ומהתקופה ההיסטורית. אתה בעצמך, אתה ציפיות מהתקופה. טוב. לא באתי, לא באתי לכאן לתת שיעור בשביל ההקלטה. באתי לפה כדי לדפוק על שולחן. ייקח אחריות, תיקח אחריות. מה, אתה לא לוקח אחריות? עכשיו הוא רוצה להגיד לי ברח לה מאחריות. הוא רוצה להגיד לי ברח לה מאחריות. תיקח אחריות מקום אחר. יריה, אהובי, אחי, תקשיב למה שאנחנו עוברים פה ב-20 דקות אחרות. אחרי זה נפגש עוד 5 שנים, עוד 20 שנה. אמרתי לו, אתה עכשיו קובע חרות לנגל. חבר'ה, זה משל לכולנו, אני צריך לשמוע את הדברים האלה, דני צריך לשמוע את הדברים האלה, מלאכי צריך לשמוע את הדברים האלה, שי משה צריך לשמוע את הדברים האלה, דניאל, כולם צריך, כל אחד מאיתנו במקום שלו, צריך לשמוע את הדברים האלה כל הזמן. פרק י' פסקה, אדבב, פרק י' פסקה. נריה, יישר כוח, אמרו באמונו אחי.